נדמה לי שהגענו אל הפרק הראשון וקצת התחלנו להתבונן בסדר הפסוקים. הייתי רוצה לחזור קצת על כמה דברים. המילה, אולי בפסוק הראשון יש משהו להעיר. בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, ולרגע אחד אנחנו נתבונן במשמעות של המילה ברא. המילה ברא יש לה משמעויות רבות. יש הבחנה ראשונית קודם כל בין מילה דומה שהיא בדיוק ההפך ממנה, המילה לעשות. פעמים הכתוב משתמש בביטוי ברא, לפעמים הכתוב משתמש בביטוי עשה. הביטוי עשה מציין גמר, סיום, השלמה. למשל, ועשית את ציפורניה. כן, נאמר בשטף התואר שהיא עושה את ציפורניה. מה זה עושה? מחליקה אותם, מתקנת אותם, עושה אותם יפים. זה כאן לעשות ציפורניים. לעומת זה, בריאה מציין דבר שהוא התחלתי, ראשוני. לפעמים משתמשים בזה בפילוסופיה כדי לתאר את המושג יש מאין, אבל לאו דווקא. למשל, בורא פרי העץ, ודאי שהתפוז איננו יש מאין, אבל הוא נברא. בזה מובן הוא נברא, הוא ראשוני, הוא שינוי לעומת העלים והענפים שקדמו לו. אם כן, ברא מציין ראשוניות, אפשר לומר תוכנית. אפשר גם לראות הבדלים מאוד מעניינים בין בריאה לבין עשייה. למשל, אם אנחנו מסתכלים בפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אנחנו רואים עולם. נגיד, אם אנחנו קוראים את הפסוק הזה בקריאה בלתי משוחדת, אנחנו רואים עולם מושלם. אדם אומר לעצמו, מה? זה אלוהים שעשה את זה? מן הסתם, אם זה אלוהים שעשה, שברא, אז זה מושלם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כלומר, זה עולם נפלא, לא חסר בו דבר. פסוק ב' אומר לי את ההפך הגמור, והארץ את התוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים רחפת על פני המים, בלגן מוחלט. אבל שם לא נאמר שאלוהים ברא. כלומר, אבל זה, בכל זאת, עולם שהוא ההפך של העולם של פסוק א'. אז יש כמובן אופנים שונים לקרוא את ההפרש הזה, אבל מה שברור שיש כאן הפרש. יש הפרש בין האידיאל לבין המציאות, או נאמר, משתמש במושגים המקצועיים של הפילוסופיה, בין האמת למציאות. כלומר, יש איך שהדברים הם באמת, ויש איך שהם במציאות. יש תמיד הפרש בין האמת למציאות, וההפרש הזה הוא אחד מן הסודות של העולם. כן? זה אחד הדברים שאנחנו נראה אותם לאורך כל ספר בראשית, ובמיוחד במעשה בראשית, שאנחנו רואים שכל פעם שיש איזושהי תוכנית, התוכנית באופן קבוע נכשלת. כלומר, זה אחד הדברים המעניינים שיש בסיפור מעשה בראשית. אנחנו מצפים שאם אלוהים עושה משהו, שזה יהיה מושלם. במציאות אנחנו רואים, זה לא מושלם. מה הסוד של הדבר הזה? כן, יש איזושהי סיבה מאחורי הדברים האלה. כלומר, אפשר להגיד שזה מקרי. זה כל הזמן כך. כאילו, הכישלון מתוכנן מראש. אז בואו נמציא עכשיו מונח חדש, כשל מתוכנן. אם אני מתכנן להיכשל, אז אם נכשלתי, זה הייתה הצלחה. יפה. לעומת זה, אם לא היה כישלון, אז זה כישלון. כלומר, אם בתוכנית יש להיכשל, אז להיכשל זה חלק מהתוכנית. זה מה שצריך להיות. ואנחנו נראה שזה הולך באופן עקבי לאורך כל הבריאה כולה, וגם במציאות ההיסטורית לאחר מכן, המתוארת בספר התנ"ך. כלומר, יש משהו שצריך פה בירור, למה זה כך. אבל זאת המציאות. האמת היא, גם בלי התורה היינו יודעים את זה. היינו יודעים שהעולם הוא לא מושלם. אתה שואל אדם שאין לו תורה, אתה שואל אותו, העולם מושלם? הוא אומר, לא. כלומר, לא צריך תורה בשביל לדעת שהעולם הוא לא מושלם. החידוש הוא שהתורה חידשה שזו כוונת הבורא שהעולם לא יהיה מושלם. כלומר, שתהיה תוכנית ושהתוכנית תיכשל. שיש הפרש, בואו נשמע עכשיו במונחים של חכמי הקבלה, בין עולם הבריאה לעולם העשייה. בסדר? זה מה שאנחנו רוצים כאן ללמוד. עוד משמעות של המילה ברא. כן? עד כאן המשמעות הראשונה של המילה ברא. ברא במובן של התחלה. יש, כדי להבין מילה בעברית, אנחנו זקוקים להשתמש בשני מישורים של הבנה. במישור ההכרתי ובמישור התת-הכרתי. יש לעברית שפה תת-מודעת שמלווה את העברית לכל אורך הדרך. וזאת השפה הארמית. כלומר, אם אני רוצה לדעת מהו התת-מודע של העברי, אני פונה אל הארמית. וזאת למה? הרי אברהם אבינו, השפה הראשונה, השפה שבה דיברו האבות, ויצאו ממנה את השפת הארמים, וההחלטה להקים את עם ישראל היא החלטה לצאת מן הארמיות אל העבריות. אנחנו נוכיח את זה במשך הלימוד, אני רק מקדים לכם את המאוחר. ולכן, אם אני רוצה להבין מה זה המילה ברא, אני צריך לשים לב להפרש בין המשמעות של המילה הזאת בעברית ובארמית. בארמית, המילה ברא משמעותה ריק. אני אסביר איך. ברא בארמית זה בחוץ. גם בשפה הערבית, כשאומרים ברא, זה החוצה, נכון? כלומר, בר, ברא, ברא, זה בחוץ. זה צורה מעניינת להבין מהו הקיום. הקיום בשפות האירופאיות נתפס גם כן כעמידה בחוץ. Exist, למשל, הביטוי להיות קיים, באנגלית exist, exist, בחוץ להיות. כלומר, זאת הנחה מעניינת שאני, בקיומי, זה לא קיום נתון, אלא שמו אותי בחוץ. זה מאוד מעניין. אם אני בחוץ, אז מה אני רוצה? להיכנס, להיכנס. כלומר, השאיפה של התשובה היא שאיפה מתבקשת מעצם העובדה שאני חש את עצמי בחוץ. בחוץ מאיפה? זאת השאלה. נאמר כאן בראשית, ברא אלוהים, הוציא החוצה אלוהים. אז החוצה מאיפה? מה התשובה המתבקשת? מאלוהים, יפה. ממילא, מי שחש בצורה ברורה שהוא מחוץ לאלוהות, זה מוליד אצלו את השאיפה של השיבה אל האלוהות. כלומר, ההכרה של עצמי כנברא, זאת ההכרה של עצמי כעומד בחוץ, זאת ההכרה המוליכה אותי אל הכיוון של התשובה. יפה. מתוך כך מתבקש הביטוי החזלי המפורסם במדרשים, תשובה קדמה לעולם. כלומר, זה ראשוני. כלומר, אנחנו רואים פה תנועה של הרחקה ושיבה. אם אנחנו מסתכלים במבנה הכללי של כל פרק ראשון, אנחנו רואים את זה בצורה ברורה מאוד. בראשית ברא אלוהים. איזה עולם נפלא. זה אמרנו כבר. פסוק ב', איזה עולם של בלגן. תוהו בוהו חושך תהום. מזעזע. אחר כך עושים קצת סדר. יהי אור, יהי רקיע, יקבעו המים. זה נראה כמו מי שאומר, תשמע, עם כזה בלגן אני לא יכול להסתדר. בוא נדליק את האור. עכשיו רואים משהו. אבל מה, יש מים. בוא נגרוף. סוף סוף יש מקום יבש. טוב, אז מה עושים במקום היבש? בוא נשים כמה עציצים. וגם נקבע מנורות. ונביא בכל איזה כלוב עם ציפורים, איזה אקווריום. עכשיו אפשר להושיב בן אדם. כן? ככה זה נראה, נכון? זאת אומרת אם אנחנו מסכמים, יש פה שלושה מומנטים. עולם מושלם, עולם שבור, עולם משתלם. בנוי, שבור, בנוי. אבל עם הבדל. הבנוי הראשון זה בבת אחת. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בום, כזה. הכל בסדר. אחר כך, הכל שבור. אחר כך, לאט לאט מתקנים. זה אגב אומר משהו מעניין. יכול להיות שהשבירה הראשונית הייתה בגלל שזה לא היה בשלבים. כלומר, אנחנו מבינים שהעולם צריך להשתלם באופן הדרגתי. אם נצייר את זה על הלוח, אם היה לי פה חידוש טכנולוגי המאפשר לכתוב על הלוח תוך כדי שאני יושב, כן? זה הופתח, הרי אתם רואים, יש פה איזה משהו, אבל זה עדיין לא קיים, אבל בדור תיאוריה זה קיים. אז הייתי מצייר את זה כך. הייתי מצייר נקודה עליונה, נפילה, ואחר כך עלייה בחזרה. שימו לב שבציור הדמיוני שציירתי, הנקודה השלישית היא למעלה מן הראשונה. כן? כלומר, זה תנועה פרבולית של תשובה. וזה מצוי גם כשרוצים לתקן מבחנים. אולי יצא לכם, חלק מכם מורים, לתקן מבחנים, או לעמוד במבחן שמתקנים לכם אותו. אם התשובה היא נכונה, מה מציין המציין? V, נכון? איך הוא עושה את ה-V? הוא עושה זרוע אחת קצרה והשנייה אינסופית, נכון? כלומר, זה אידיאלי, זה יורד אל המציאות ועולה עד אינסוף. כן, אז זה בעצם תשובה קדמה לעולם. זאת המשמעות, אם כן, השנייה של המילה ברא. הבנו, כן, ברא במובן של תוכנית, ראשוניות, ברא במובן של עמידה מבחוץ, של ריקון בעצם, התרוקנות מן האור האלוהי, מה שחכמי הקבלה מכנים בשם סוד הצמצום, שכאילו האלוהות סילקה את עצמה מן ההוויה כדי לתת מקום למציאות. והמשמעות השלישית היא המילה ברא בעברית. מה זה ברא בעברית? בעברית ברא זה הכוונה מלא, בדיוק ההפך של התת מודע הארמי. למשל, אומרים על מישהו שהוא בריא בתנך, מה המשמעות שהוא בריא? שהוא שמן, נכון? ועגלון איש בריא מאוד, בריא כמו שור וכדומה, נכון? זאת אומרת, יש במובן של בריא גם משמעות של מילוי. מאוד מעניין, בראשית ברא, אז על פי הארמית סילק, על פי העברית מילא. אז מה האמת? העולם הוא מלא או העולם ריק? תלוי, מלוא כל הארץ כבודו. מצד שני, הוא אין העולם מקומו, אז צריך להחליט. כלומר, המציאות היא כנראה דו-ערכית. מובן? זה רק בשביל להבין את המילה השנייה. אני גם לא אמרתי כל מה שיש לומר על המילה השנייה, אבל מה נעשה? מוכרחים להתקדם, לא? אז אנחנו הולכים הלאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה המשמעות של ההודעה הזאת? מה רוצים ללמד אותנו? עסקנו בזה כבר בשיעורים הקודמים, אבל עוד דבר חשוב לדעת, זה שלפני התוהו והבוהו הייתה ראשית. דיברנו על זה, נכון? שלפני תוהו והבוהו הייתה ראשית. מהו התוהו והבוהו הזה? אז יש במדרש דבר מפתיע מאוד. והארץ הייתה תוהו, תוהו זה בבל. ובוהו זה פרס. וחושך זה יוון. תהום זה רומא. ורוח אלוהים זה רוחו של מלך המשיח. הגיוני כל הסיפור הזה? דובר עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה, כשהעולם היה קיים עוד בתיאוריה. ולא הבחינו בין אתמול, מחר ואמש, עוד התבקרו איפה לשים את השמש. אז איך אפשר כאן לדבר על ההיסטוריה? אלא הכוונה שהבלגן שאנחנו רואים בהיסטוריה, יש לו שורשים. השורש הוא בדיזהרמוניה המקורית של ההוויה. והדיזהרמוניה המקורית של ההוויה היא בתוהו ובוהו של בריאת העולם. ולכן יש מי שלוקח על עצמו בתרבות האנושית להיות התוהו, יש מי שלוקח על עצמו להיות הבוהו, ויש מי שלוקח על עצמו להיות רוח אלוהים מרחפת על פני המים. עד כאן מובן? מה זאת אומרת רוח אלוהים מרחפת על פני המים? שבתוך כל הבלגן הזה, משהו הולך ומתארגן מתוך האי סדר הזה. המשיחיות עולה מתוך כל הצרות. יש במדרש, ראובן היה עסוק בסקו ותעניתו. כן, ראובן היה לו בעיות, הוא היה צריך לעסוק בעסקי חזרה בתשובה פרטיים שלו. כן, הוא עשה איזה פשלה, בלהה, צריך לתקן, עסוק בסקו ותעניתו. ויעקב היה עסוק בסקו ותעניתו. כן, יעקב היה מתאבל על זה שיוסף נעלם ממנו. יוסף היה שבוי במצרים, צרות משלו. יהודה הלך לחפש לו אישה. והקדוש ברוך הוא, מה היה עושה? היה הולך ובורא את אורו של משיח. אנחנו מובא בחזל. איך הקדוש ברוך הוא בורא את אורו של משיח? מתוך סקו ותעניתו של ראובן, סקו ותעניתו של יעקב, מתוך הישיבה של יוסף בבית האסורין, ומתוך בקשת אישה של יהודה. כלומר, כל אחד עוסק בעניינים שלו, זה בתוהו, זה בבוהו, זה בחושך וזה בתהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. יש מגמה נסתרת בתוך כל הבלגן הזה שהולכת ומתעלה. עד כאן מובן? זה לגבי הפסוק השני. עד כאן ברור? טוב, בסדר. בבקשה. הפסוק הזה יש בו רק פשט. כן, אין פשט אחר. זאת אומרת, מה שאני מתכוון, שכאשר אנחנו עסוקים במעשה בראשית, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עסוקים במעשה בראשית. עכשיו, העברית לעומת היוונית, אין בה מילים מופשטות. בואו, המושגים מופשטים זה שייך לפילוסופיה, זה שייך למסורת היוונית. בעברית תנכית אין דבר כזה. יש רק מילים גשמיות. לכן, כדי לבטא דברים עליונים, התנך משתמש במונחים פיזיים. אבל זה הפשט שלו. בסדר? בבקשה. כלומר, אתה אומר שמה שאני מתאר כאן, הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח מתוך סקו ותעניתו של פלוני ואלמוני, זה אומר שאנחנו חיילים באיזשהו משחק. אני עוד לבנתי מה השאלה. האם זה נכון? כן, ודאי. אנחנו שפני ניסיון בתוך ניסיון, בתוך ניסוי אלוהי רב ממדים. כי הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות משלו, והוא משתמש. לא, הוא משתמש בנו בשביל זה. בנושא הזה הספציפי אין הבדל בינך לבין הפיל בסוונה, אבל כנראה שאם יחסר פיל בסוונה, העולם יוכל להסתדר. בלעדיך יהיה קשה לעולם להסתדר. ודאי, כי אתה משחק תפקיד מרכזי. יעיין כבודו במשחק השחמט. האם כבודו יודע לשחק בשחמט? עכשיו, כשחסר לך מלכה, זה הרבה יותר קשה משהו כשחסר לך פרש. נכון? ברור. אבל כולם חלק ממשחק עליון, כלומר, הם משחקים בין הלבנים לבין האדומים וכדומה. טוב. אני מציע שאנחנו נמשיך. אני מבין שהדברים האלה מזעזעים את נפשך. זה הרבה יותר הגיוני, כלומר, וכי יכולנו לחשוב שפעולתנו אנו, ג'וקים קטנים, קצוצי כנפיים, פעולתנו תהיה חשובה מצד עצמה? בוודאי שלא. אנחנו נתונים בתוך מהלך כולל, הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לתפוס לפעמים. אני אביא לך דוגמה. מה האורך של ההיסטוריה האישית שלי? בערך 100 שנה. נכון. במקרה הטוב, אנשים בני 100 זה חיים מכובדים. אבל ההיסטוריה האנושית בת כמה? אז חזל נתנו לנו איזה מסגרת כוללת, שכל מה שאנחנו עושים, כל התוכנית המתוארת כאן בתורה, שאנחנו פועלים בתוכה, 6,000 שנה. זה כלום. מה זה 6,000 שנה? זה שום דבר. נכון? אלא מה? יש מעגלים עוד יותר רחבים. כן? חזל גם דיברו עליהם. אבל הם לא יכולים להיקלט בהכרה שלנו. אם אנחנו כל הזמן נחשוב על מיליוני השנים האלה, על מיליארדי השנים האלה, שאנחנו נתונים בתוכם, זה ימסמס את הממשות של החיים שלנו. ולכן התורה העלימה אותם מאיתנו. מובן? אז זה לא שזה לא קיים, רק שמים את זה באיזושהי פינה רחוקה של ההכרה. לפעמים מדברים על זה. בסדר? טוב, בואו נמשיך. יש מכאן ואילך אמירות, מאמרות, ויומר אלוהים. מה פירוש ויומר, אגב? מה זה שאלוהים אומר? מה המשמעות של המילים האלה? מה? טוב, קודם כל, מישהו, אבל מה זה לומר? לברוא? יצירה? אז זה צריך להיות ויברא, וייצר, ויעס. זה לא? זה ביטוי של מחשבה או של רצון? תחליטו. זאת השאלה. למשל, איך כתוב בספר שמות? הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. נכון? הלהורגני אתה אומר. מה פירוש אומר? אני שואל על הפסוק ההוא בספר שמות. כשאני לומד פסוק, אני לא לומד פסוק אחר. הפסוק ההוא אני רוצה לדעת. אז על אורגיני אתה אומר, זה רוצה. נכון? כלומר, ויומר אלוהים, במילים יותר פשוטות, רצה. נכון? ויומר אלוהים יהי אור, רצה אלוהים, שיהיה אור. כן? ככה זה יוצא. זאת אומרת שפה מדובר על רצונות. אם מדובר על רצונות, הרצונות האלה מורים על כוונה. אם יש כוונה, אנחנו כבר בתחום של המוסר, לא של החוק. או, כי היה פה איזו התלבטות בכיתה. האם ויומר זה מחשבה או רצון? אם זה מחשבה, יוצא שהעולם הוא תולדה של תוכנת מחשב גדולה מאוד, אבל בסופו של דבר ללא כוונה ורצון. אם מדובר על רצון, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. אנחנו בתחום של המוסר. מאוד מאוד מעניין להבין שלפי התורה, העולם כולו הוא תולדה של פעולה רצונית, של פעולה מוסרית לפי זה. כלומר, יש כאן מקום לראשוניות של המוסר על פני המטאפיזיקה, או על פני הפילוסופיה, או הפיזיקה וכו'. מובן? זה מאוד חשוב להבין את זה. אני רוצה להסביר את זה בעקבות התלבטות שהתלבט בה פילוסוף לפני 250 שנה בשם אימנואל קאנט. אימנואל קאנט התלבט האם ניתן מבחינה שכלית להוכיח שהעולם נברא או שהעולם קדמון. והוא הגיע למסקנה שהשאלה הזאת היא אחת השאלות, מה שנקרא אחת האנטינומיות של התבונה. אנטינומיה, קוראים לזה. מה זה אנטינומיה? שאלה בלתי פתירה. זה נקרא אנטינומיה. ולמה זה נקרא אנטינומיה ולא סתם שאלה בלתי פתירה? בגלל שהיא בלתי פתירה כי ההוכחות לשני הכיוונים שוות. כלומר, מה שעושה קאנט, הוא מראה לנו הוכחה מוחלטת שהעולם נברא, והוכחה מוחלטת שהעולם קדמון. לא נברא. והוא אומר, הנה אתה רואה, זה אנטינומי. שתי הוכחות שקולות, זו כנגד זו. מסקנה, זאת שאלה בלתי פתירה מבחינה פילוסופית. עכשיו, אם זה נכון מה שאומר קאנט, לקדוש ברוך הוא יש בעיה, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. אמרו לו, רגע, רגע, בביקורת התבונה התאורה של קאנט כתוב שאתה לא יכול. לפחות שיש מקום להתלבט, אם אתה יכול או לא יכול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, כן, אבל אני, זה שאני רוצה לברוא את העולם, זה לא מסיבות פילוסופיות. אני רוצה לברוא את העולם מסיבות מוסריות. אז קודם כל אני אברא את העולם, ואחרי זה שיכתבו דוקטורטים כדי ליישב את זה. מובן? כלומר, השאלה המוסרית היא תמיד תהיה השאלה הראשונית בהגדרת האמת ביהדות, עוד לפני השאלה המטאפיזית. זה מאוד מאוד משמעותי, וכל זה כלול במילה אחת בתנ"ך. ויומר. מה? האם אני יכול לחזור על זה? כן, אני אסביר. אתה יודע, הפיזיקאים התלבטו הרבה זמן בשאלה האם הארץ כדורית או שטוחה. נכון? מה יאמר היווני? איך בודקים את השאלה הזאת? איך מכרים בשאלה הזאת? באופן ניסיוני, נכון? בודקים באופן ניסיוני, רואים אם הארץ כדורית או שטוחה. אגב, מה הניסיון מוכיח? שטוחה, נכון? אז מסקנה, הארץ שטוחה. אבל בכל זאת, היו אנשי מדע, לא מן הקטנים, אצל היוונים, שהוכיחו שהארץ כדורית. בסדר? השאלה אם הארץ כדורית או שטוחה איננה שאלה מוסרית. זה בכלל לא מעניין את היווני. הוא רוצה לדעת מה המציאות. כלומר, אצלו השאלה המוסרית היא שאלה שמעניינת את בני האדם. כלומר, אצל בני האדם פיתחו משהו מוזר שיכולים היו שלא לפתח אותו, וזה המוסר. שאלת הטוב והרע. אבל מה שבאמת רציני זה הרי הגעש וההתגבשות של כדור הארץ. זה באמת רציני. כל השאר לא כל כך מעניין, נכון? כמו שאמר הגיאוגרף לנסיך הקטן, אנחנו לא רושמים פרחים, אנחנו רושמים הרים. כי פרחים זה, זה, זה דבר בחלוב, זה גם כמו המוסר. המוסר זה לא חשוב. ביהדות, השאלה אם הארץ כדורית או שטוחה תהיה תוכרע על ידי המוסר. אם זה מוסרי יותר שהארץ שטוחה, זה מה שהיא. אם זה מוסרי יותר שהיא כדורית, זה מה שהיא. ואם זאת האמת, ואם יש צדדים לכאן ולכאן, אז אנחנו מבחינה מוסרית סימן שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. מה? מוסר זה טוב ורע. מוסר זה חוכמת הטוב והרע. אז ודאי, לכן, אין פה שום עובדה. העובדה הניסיונית שלנו זה שהארץ שטוחה. והראיה, שבני האדם החליטו לשים קו, קו שינוי התאריך. נכון? יש קו כזה על פני כדור הארץ. כן, בכל המפות מצוין שבין הקוטב הצפוני לקוטב הדרומי, דרך מצרי ברינג עובר איזשהו קו, פחות או יותר במעלה 180 מגריניץ', נכון? שמבדיל בין יום ליום. כלומר, אתה עובר בתוך הים, פתאום אומר לך, לא, עכשיו היית ביום שני, עכשיו היית ביום שלישי. זה משהו הסכימי. זאת אומרת שבני האדם הסכימו להתייחס אל הארץ לא כאל כדור, אלא כאל שטח. והשאלה היא, למה? בגלל שבני אדם רוצים לספור ימים, רוצים שיהיה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, שבת. זאת אומרת, העולם האנושי איננו מסתדר עם העובדה שהארץ כדורית, ולכן שינו את העובדה הזאת. החליטו שהיא שטוחה. מובן? יותר מזה, אומר הרב קוק דבר מאוד מעניין בספר אגרות ראייה. אם האדם הפרה-היסטורי, הקדמון, היושב במערות, היה יודע שהארץ היא כדורית, אז הוא היה נבהל. הוא היה נתפס בעצים כדי לא ליפול. לכן זה טוב מאוד שהתבססה היציבות הנפשית של האדם מתוך המחשבה שהארץ שטוחה. עכשיו, הגילוי שהארץ כדורית, זה מאוד מאוד חשוב שבשלב מסוים בתרבות האנושית יחליפו דעה והארץ פתאום תהפוך לכדורית, כי יש לזה משמעות מוסרית, לדעת שכל חלקי העולם קשורים זה בזה, ושאפשר מפה לשם להגיע. מובן? זאת אומרת, בבגרות האנושית, הידיעה שהארץ עגולה, היא הרבה יותר משמעותית מבחינה מוסרית. זאת אומרת, זו תפיסה אחרת לגמרי מהתפיסה היוונית. מובן מה שאני אומר? עולם שטוח זה עולם יציב. בסדר? עולם יציב שבו יש קדימה ואחורה, יש כיוונים. העולם העגול הוא עולם שבו אני לומד את גדלותו של הבורא. ושהאדם אינו אל הגרגיר. מובן? טוב, יש עוד להרחיב בזה, אבל אני בכוונה מקצר. אני לא יכול להרחיב בזה יותר מדי. יעיין לכבודו במאמרי ראייה עמוד 110, ולדעת לנפשו ינעם. בסדר? כן. זה מאוד שטחי. כלומר, זה שמה זה העובדות. למשל, אתה אומר שלפי היוונים מאוד חשוב העובדות. העובדה היא שבחדר הזה יש טון וחצי של בשר ועצמות.
זה לא נכון.
זה שטויות להגיד שיש פה טון וחצי של בשר ועצמות. זה חסר משמעות לחלוטין, זה לא מתאר שום דבר. יש פה, ואני אגיד לך סוד, אני יודע שיש בחדר הזה אנשים. וזה הרבה יותר משמעותי. זאת עובדה הרבה יותר אמיתית מהעובדה שאתה תיארת. כן. נכון. אז זאת אומרת, אתה מתחיל כבר לדבר על זוויות. נכון. מזווית מסוימת, למשל, מבחינת איכות הסביבה, הידיעה שיש פה בשר ועצמות, היא ידיעה חשובה דווקא. כן. אבל מבחינה ערכית תרבותית, יותר חשוב לדעת שיש פה אנשים. נכון? זאת אומרת, שגם הידיעה שיש פה בשר ועצמות, נבחנת על פי הערך המוסרי שלה, ולא רק על פי הערך הנמדד שלה. בסדר? כן, בבקשה. זה אנחנו כשנגיע לחטא אדם הראשון נדבר על זה. כעת הגענו אל המבזק ובזה הסתיים השיעור. שלום.